זה סיפור על ממלכה עתיקה ועשירה ששולטת על משאב נדיר. בסיפור הזה יש גם בן מלוכה צעיר שצריך להחליט אם לחשוף את הממלכה שלו לעולם החיצון ולסכנות שלו. להחליט איך להשתמש במשאבים של הממלכה בתבונה, וגם להתמודד עם חוסר שקט שמאיים עליו מבית. אוקיי, נכון, זאת העלילה של הסרט הפנתר השחור. אבל יש בה קווי דמיון מפתיעים למה שקורה כיום בממלכה אחרת, עם שליט צעיר וחדש בתפקיד, ערב הסעודית. והנה עוד קשר בין שתי הממלכות. הסרט, הפנתר השחור, היה הסרט הראשון שהוקרן בערב הסעודית, אחרי שיורש העצר הצעיר, מוחמד בן סלמן, החליט לפתוח מחדש את בתי הקולנוע במדינה, אחרי יותר מ-30 שנה.
אנחנו לא היחידים ששמים לב לקווי הדמיון. העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י כתב עליהם בוושינגטון פוסט בשנה שעברה. הוא הביע במאמר שלו תקווה שכמו הנסיך תצ'אלה, הפנתר השחור, גם בן סלמן שהביא רוחות של שינוי לסעודיה, השתמש בכוח שלו כדי להביא שלום לעולם. חצי שנה מאוחר יותר הוא נרצח באכזריות בשגרירות סעודיה בטורקיה, על ידי אנשיו של בן סלמן.
אז מה קורה בסעודיה? ולאן היא הולכת? איך זה שבמדינת נפט עשירה יש מעמד ביניים שמתלונן על יוקר המחיה? ומה הזווית הישראלית של הסיפור הזה? אלה חלק מהדברים שרצינו לברר עם מיכל יערי.
קוראים לי דוקטור מיכל יערי, אני מרצה באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת בן גוריון, אני חוקרת את תחום מדינות המפרץ כבר הרבה שנים, ויש לי חיבה ארוכת שנים לסעודיה, זאת מדינה שאני מתנגדת בה כבר כמעט 15 שנים, ואני עושה עוד כל מיני דברים אחרים שקשורים למחקר ולשיתופי פעולה אזוריים.
למה סעודיה? מה מרתק בה?
היא מהפנטת, זאת מדינה שמשכה אותי עליה כמו מגנט. כשאני הכרתי אותה, זאת הייתה מערכת יחסים מנומנמת, כי זאת הייתה מדינה שהייתה מחוץ לרדאר הישראלי. כמו שהגדיר את זה פעם, אחד מבחירי מערכת הביטחון בישראל, זאת מדינה שלא הייתה ברדאר שלנו בכלל, כי היא לא היוותה איום, אבל היא גם לא היוותה פוטנציאל להמשך. אבל משהו בדינמיקה של בית המלוכה, וההתנהלות שלה, והקונפליקטים הפנימיים, והפנים הרבות שלה, פשוט מגנט אותי אליה, ואני, ככל שעובר הזמן, רק מוצאת את עצמי מתעסקת בה עוד ועוד, בוודאי לאור השינויים המאוד דרמטיים שקורים לה בשנתיים וחצי האחרונות.
זאת, בסעודיה יש איזה משהו שנראה, כלומר מי שחוקר סעודיה יכול כמו כולם להתמקד בכלכלה, בגיאו-אסטרטגיה, כל הדברים שחוקרים של המאה ה-21 עושים, אבל מצד שני באמת יש שם את האלמנט הזה של בית מלוכה וקרבות פנימיים עקובים מדם לפעמים, שזה משהו קצת יותר מימי הביניים, אז צריך ככה לג'נגל עם הכדורים האלה?
אז אני אומר את זה שני דברים. אחד, אין הפרדה בין מדיניות החוץ למדיניות הפנים. זה לא שתי זירות נפרדות או שתי יבשות נפרדות, אלא זירות שכל הזמן מדברות אחת עם השנייה, ניזונות אחת מהשנייה. מה שקורה בזירה הפנימית משפיע על מדיניות החוץ ולהפך. דבר שני, אם כבר הזכרת את בית המלוכה, זה סיפור מרתק. למה דווקא המדינות האלה שבהן יש בית מלוכה שהוא בפועל שולט, אנחנו לא מכירים את זה במדינות אחרות, למה דווקא הן שרדות האביב הערבי בזמן שמדינות אחרות קרסו? ויש לזה לא מעט סיבות, וכמובן שכספי הנפט משחקים פה תפקיד מרכזי, אבל לא רק, גם הפן השבטי מאוד, המלך למשל בסעודיה, הוא לא איזה דמות עליונה ניסית מעם, אלא להפך הוא ראש השבט, אמנם השבט הוא מאוד מאוד גדול, 22 מיליון אזרחי המדינה, אבל יש דינמיקה מאוד מאוד מעניינת במדינה הזאת, ומה שלדעתי מיוחד בה זה הסתירות הפנימיות, זה המתחים בין הכתבים השונים של האוכלוסייה, ישן מול חדש, מודרניזציה מול שמרנות, גברים מול נשים, נשים מול נשים, גברים מול גברים, הרבה מאוד דברים שקורים שם, והם פשוט משנים את המדינה הזאת מקצה לקצה, במיוחד בשנים האחרונות.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם מיכל יערי.
אז בואו נדבר רגע על ההיבט הכלכלי שהוא נורא מעניין, כי סעודיה זאת מדינה שידועה בתור מדינה מאוד עשירה, שאנשים שלה מסתובבים בעולם מנקרי עיניים כמעט באושר שלהם, והאושר עם הנפט כמובן מעורר קנאה, אבל כן משהו משתנה שם, הם מתקרבים אלינו קצת עם בעיות יוקר מחיה ומעמד ביניים.
נכון, וזה מדהים לגלות עד כמה. קודם כל, הסיפור של הכסף הוא חדש יחסית בין מונחים היסטוריים. בעצם הצונמי האדיר של הכסף ששטף את המפרץ הגיע אחרי אמברגו הנפט, כשאז סעודיה יחד עם מדינות נוספות מעלות באופן דרמטי את מחירי הנפט.
שנות ה-70.
73, אמברגו הנפט הוא ב-73, אחרי יום כיפור, במהלך ואחרי יום כיפור, ובעצם מרגע זה ואילך, סעודיה ומדינות מפרציות נוספות הופכות להיות במרכז הזירה האזורית, הן נשתפות בכמויות אדירות של כסף, הן מתחילות בפרויקטים עצומים של בנייה, של תשתיות, זה גם השלב שבו מתחילים להציף את המפרץ עובדים זרים, ובעצם יש פה מלכוד, מצד אחד המדינה נורא רוצה להתפתח ולפתח, ולכן היא מביאה עובדים זרים, כי אין לה את היכולת המקומית לעשות את זה, ומצד שני, ככל שחולפות השנים יש יותר כסף, יותר יכולת להרחיב את מנעד העובדים הזרים, ובעצם היום סעודיה נמצאת בנקודה שבה היא לא יכולה להתקיים ללא עובדים הזרים, היא לחלוטין מבוססת עליהם, וכשאני מדברת על עובדים זרים, אני לא מדברת רק על המסה הקריטית של עובדי כפיים, אלא גם על רופאים, מהנדסים, מורים בבתי ספר פרטיים, עורכי דין, והיום יש מצב אבסורדי שבו גם עם סטודנטים שנשלחים על ידי המדינה, חבר'ה צעירים, נשלחים ללמוד באוניברסיטאות הכי טובות בחול, חוזרים חזרה למדינה שלהם, רוצים לעבוד, אבל מגלים מהר מאוד שהמקומות עבודה שבהם הם רצו לעבוד בתור רופאים או בתור מהנדסים, תפוסים בעצם על ידי העובדים הזרים, ואם תרצו נרחיב על זה בהמשך.
על כמה עובדים זרים אנחנו מדברים?
שאלה מצוינת, הערכות הגסות מאוד מדברות על בסדר גודל של 11 מיליון עובדים זרים, אבל אין ספק שיש הרבה מאוד עובדים זרים שהם לא חוקיים, ולכן המספרים הם אדירים. עכשיו אני אתן לך לשם...
בין כל אדם שלישי לכל אדם שני בסעודיה עובד זה?
אני אתן לך דוגמה מאוד מדויקת לזה. קודם כל בשוק הפרטי אנחנו רואים ליחס של 5-1, זאת אומרת 5 עובדים זרים על אדם אחד שהוא מקומי. בשוק הציבורי זה בערך הפוך, זה 1-1 או 2-1. שליש מהאוכלוסייה הסעודית, האוכלוסייה, לא התושבים, שליש מהאוכלוסייה הסעודית הם בעצם עובדים זרים. כחלק מהמגמה להכניס את האזרחים לשוק העבודה, סעודיה נוקטת בשנתיים האחרונות מגמה שנקראת סעודיזציה, שבמסגרתה היא פשוט כפתה על 12 מגזרים שונים להחליף את כוח העבודה הזר בכוח עבודה מקומי, שזה אומר שממש השלטון הקציב את טווח זמן של שנה, למשל לחנויות קימונאות או חנויות אופטיקה. אמרו להם באופן חד משמעי, תוציאו את העובדים הזרים, תכניסו במקום זה עובדים מקומיים. איך מתמודדים עם אתגר כזה? בצורה כמעט בלתי אפשרית, ואני אתן לכם דוגמאות. קודם כל, אחד הקשיים המרכזיים, זה ציבור שבמשך הרבה מאוד שנים, הורגל לקבל מהמדינה הכל בחינם. באה המדינה בשנות ה-60 וה-70, ואומרת לאזרחים שלה, יש לי הסכם, בואו נחתום עליו. מה אומר ההסכם? אנחנו מעריפים עליכם כל טוב, אנחנו מחלקים לכם סל רווחה מאוד מאוד מפנק, חינוך חינם, בריאות חינם, תשתיות חינם, הכל על חשבון המדינה, ובתמורה אנחנו מצפים לציות מוחלט. למעשה, המשמעות היא שהאזרח הסעודי לא צריך להוציא כלום מהארנק שלו, מקבל מקום עבודה מובטח בסיום הלימודים, ולא נדרש לעמוד באיזה שהם יעדים. הבעיה היא שצומח דור פרזיטי, דור שרגיל לקבל מהמדינה הכל, וההסדר הזה מתקיים מצוין כששני פרמטרים עובדים. אחד, אוכלוסייה קטנה, ושתיים, ההכנסות מהנפט תמיד נשארות יחסית גבוהות. בעשורים האחרונים אנחנו רואים שהאוכלוסייה גדלה בצורה מטאורית, וההכנסות קפצו וירדו, קפצו וירדו. זאת אומרת, אין טווח מחירים קבוע. ולכן היכולת של המדינה לעמוד באותו סל רווחה מפנק, הולכת ופוחתת. ואז באמת לפני שנה, שנתיים, המדינה באה ואומרת לאותם מגזרים, תכניסו את העובדים המקומיים, אבל לעובדים המקומיים אין מה להציע. הם לא מספיק מקצועיים, אין להם את אותו מוסר עבודה, ובנוסף לזה הם רגילים לראות את אותם הטבות מפליגות כשהם מקבלים במגזר הציבורי, פחות ימי עבודה, יותר תנאים סוציאליים, אז למה בעצם ללכת לעבוד במגזר הפרטי? ובעצם היום נוצר מצב שהמדינה דורשת מבעלי עסקים להעסיק עובדים מקומיים, אבל אין שום אינטרס לא לאזרחים ולא למעסיקים לעשות את המהלך הזה. וכתוצאה מכך קורים מצבים טרגיים. למשל הייתה רשת תכשיטים בסעודיה שהעסיקה, רשת עם 25 סניפים, העסיקה עובדים זרים בתור מנהלי החנויות, הגיעה הגזרה הזאת מלמעלה, ואז הם החליטו, אותם בעלי רשתות, החליטו להפוך את העובדים הזרים שניהלו את החנות לעובדי ניקיון, כדי שהם יוכלו בכל זאת להמשיך לעבוד, וקיבלו את האזרחים הסעודים לעבודה, אבל אמרו להם, אל תגיעו לעבוד, כי אין לכם בעצם מה לעשות. זאת אומרת, נוצר מצב אבסורדי, שעובד שניהל את החנות, עובד דודי שניהל את החנות, רשום עכשיו כעובד ניקיון, מי שמנהל את החנות, על פי הרשימות, זה אזרח סעודי, שנמצא בבית. ואז מגיע מפקח, מטעם המדינה, נכנס לחנות, ורואה שאותו עובד ניקיון אודי, הוא למעשה מנהל החנות, והאזרח הסעודי שהיה אמור לנהל את החנות, יושב בבית. התוצאה, מטילים גזרות כלכליות מאוד מאוד קשות על העסקים האלה, וחלקם קורסים. ולכן השאלה הגדולה, האם סעודיה תצליח לעמוד ביעדים שהיא בעצמה הציבה, וזה מלכוד היום ונורא. כי כשמדינה מושתתת כל כולה על אזרחים זרים, על עובדים זרים, וביום אחד, בפסיק של ההיסטוריה, היא אומרת, בוא נחליף את התהליך הזה, זאת שאלה גדולה, האם היא תצליח להתמודד עם האתגר הזה.
מה שגם מאוד מעניין פה זה שאת בעצם מדברת על זה שהולך לי, צריך להיווצר מעמד ביניים, שזה בעצם אנשים שרגילים לראות עצמם כפרזיטים, כמקבלי קול, לא צריכים לעבוד קשה, וצריכים פתאום, כן, לעבוד לפרנסתם, למחייתם. כשבדרך כלל מדברים על מעמד ביניים הפוך, משהו שנוצר מלמטה למעלה, אנשים שהם ממעמד נמוך, שרוכשים השכלה ונכנסים לעולם עבודה. זה כאילו שני עולמות, שני תהליכים מנותקים לגמרי.
תראי, סעודיה היא מדינה שהפערים הכלכליים בה הולכים וגדלים, אם כי תמיד היו בפערים כלכליים. זאת אומרת, למרות החוזה הזה שהזכרנו, תמיד היו את המשפחות המקורבות לשלטון, שהם נהנו מיתרונות שאין למשפחות אחרות בסעודיה. מה קורה בשנים האחרונות? אנחנו מגלים יותר ויותר פלחים מהאוכלוסייה הסעודית שלא מסוגלים לעמוד בדברים שמבחינתם הם בסיסיים. למשל, הם לא יכולים לקנות דירה. עכשיו, מה המשמעות של גבר צעיר בשנות ה-20 לחייו שלא יכול לקנות דירה? המשמעות המיידית שהוא לא יכול להתחתן. כי אין לו בעצם יכולת להציע למשפחה של אותה קלה פוטנציאלית שום דבר. בנוסף, הוא גם לא יכול לעמוד באותו מוער, באותה נדוניה, שלפעמים הולכת וגדלה עם השנים, כי המשפחות הופכות את הנשים. כן, בוודאי, והמוער הזה הוא סיפור כלכלי. כי בעצם בחלק מהמקרים, האבות רואים את הבנות שלהם כמקור הכנסה. ולכן, דווקא שהמצב הכלכלי מדרדר, מחפשים את אותם גברים שיכולים להינסה לבנות שלהם, ובעצם להשית עליהם את אותה תמורה כלכלית צפויה. עכשיו, בכלל, הסיפור של החתונה בסעודיה הוא מאוד מאוד יקר, כי אתה לא רק מתחתן עם האישה, אתה מתחתן עם כל המשפחה שלה. באירוע הזה של החתונה, אתה צריך לספק תכשיטים לאימא שלה ולאחיות שלה, ואתה צריך לקנות לה דירה, והיא מצפה לאורח חיים מסוים. אז בעצם, כשהמצב הכלכלי מדרדר, וזה נוגע לעוד ועוד אוכלוסיות בחברה הסעודית, אז אין כסף לדירה, ואין כסף למכונית, ואין כסף למוער, וכמובן שבסיטואציה הזאת, שבה אני נולדתי לה, מגיע לי הזה, מבחינתי זאת זכות טבעית, המדינה צריכה לספק לי את זה, הבטן המלאה, הביקורת כלפי השלטון, הולכת וגוברת. עכשיו, האם זה אומר שצפוי אביב ערבי? ממש לא. השלטון הסעודי עדיין מצליח לספק בצורה לא רעה בכלל את הצרכים של האזרחים שלו. וגם האזרחים, כשהם פותחים את החלון ומסתכלים סביבם, הם מבינים היטב שהאביב הערבי במבחן התוצאה היה הרבה יותר גרוע לאזרחים, גם עם מדינות שבהם השליטים היו איומים ונוראים. אבל זו תופעה שצריך לטפל בה. ובעצם דווקא במדינות האלה שלא דמוקרטיות, השלטון מאוד רגיש לרחשים שמגיעים מהציבור, ונוצרים מצבים אבסורדים. למשל, השלטון מכריז על קיצוץ, אבל באותה נשימה הוא מקצה כל מיני מענקים למשפחות שלא יכולות לעמוד בקיצוץ הזה. זאת אומרת, יד אחת מקצצת, ויד שנייה נותנת תמלוגים מרחיקי לכת לאותן משפחות נזקקות. עכשיו, מה זה משפחות נזקקות? זה 13 מיליון איש שמקבלים כסף מהמדינה כדי להתמודד עם הגזרות הכלכליות. בנוסף לזה, גם צריך להגיד עוד משהו מאוד מעניין על סעודיה. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה, החל מינואר 2018, לפני פחות, קצת יותר משנה, שבמדינה שבה האזרחים התרגלו לקבל הכל בחינה מהמדינה, פתאום צריך לשלם מיסים. עכשיו, זה התחיל עם מה שנקרא מס תענוגות, זאת אומרת, מיסים רק על סיגריות ועל משקאות מתוקים, וזה עבר עם הזמן למס על אנרגיה, על חשמל, על מים, וזה משהו שמאוד מאוד קשה לאזרחים להקל אותו, גם ברמה המנטלית וגם ברמה הכלכלית, והדברים האלה מתחילים להצטבר לכדי מסה קריטית שמעיקה מאוד על היחסים בין השלטון לאזרחים.
איפה את יכולה לראות את אותם רחשים שעולים מהציבור?
אתה רואה את זה בקריקטורות הנפלאות שלהם בתוך העיתונים הסעודים. כשאתה רואה למשל אדם יש כל מיני וריאציות לקריקטורות האלה, אבל הם בעצם מראים איך ההכנסה הולכת ופוחתת וההוצאות הולכות וגדלות. למשל, יש קריקטורה נורא יפה של אדם שמקבל התקף לב באמצע המטבח שלו, ואז ניגשת אליו אשתו ושואלת אותו, מה קרה? יש לך התקף לב? אז הוא אומר לה, לא, פתאום ראיתי את חשבון החשמל. וזאת בדיוק התחושה שאתה לא מסוגל להקל את המציאות החדשה הזו. וזה סיפור מאוד מורכב ובעייתי למדינה ששוב הרעיפה לאזרחים של הכל טוב, וביום אחד היא אומרת, די, נגמר הכסף, אני לא יכולה לעמוד בזה. עכשיו, אני אגיד לכם גם עוד משהו. סעודיה, אחד מהעקרונות הבסיסיים שלה במדיניות החוץ, זה לעזור למדינות אחרות שעוזרות לה לקדם את היעדים שלה. למשל, סעודיה תומכת בצורה מאוד נרחבת במצרים ובירדן. שלא לדבר על העזרה שניתנה בעבר לפלסטינים. מסתכלים על זה האזרחים הסעודים ואומרים, רגע, למה צריך להוציא את כל הכסף הזה החוצה? תעזרו לנו קודם. ולכן יש למשל לא מהתרעומת על הפלסטינים, שבמקום להודות לסעודים על כל הכסף הזה שהושקע בהם, הם בעצם הולכים ושורפים את התמונה של מוחמד בן סלמן, או הנהגת החמאס הולכת ונפגשת עם גורמים כאלה ואחרים באיראן. זאת אומרת, הציבור הסעודי היום רוצה לראות לאן הולך הכסף שלו. עוד דבר שמאוד יחיס אותם זה הפרויקט הזה של נאו, מעיר העתיד, אותה עיר שאמורה להיות מוקמת לרגלי או לחופי הים האדום, בהשקעה של 500 מיליארד דולר שאמורים להגיע מכספי הציבור. אז למה להשקיע בכזאת עיר עתידנית, כשבעצם אתה צריך לדאוג לקיום היומיומי שלי? הרבה מאוד שאלות.
אולי בקצרה, איך הדת משתלבת בסיפור הזה?
שאלה נהדרת, היא לא משתלבת. בעצם במהלך השנים הייתה ברית דמים בין הממסד הדתי לבין הממסד הפוליטי. זאת אומרת, המלכים יצאו מנקודת הנחה שכדי לקבל לגיטימציה לשלטון שלהם, הם צריכים את תעודת הכשרות של הממסד הדתי. עכשיו, אף פעם לא הייתה מערכת יחסים סימטרית בין הממסד הדתי לפוליטי. תמיד המלך ומשפחתו היו הרבה יותר חזקים מהממסד הדתי, אבל הם ידעו את מקור הכוח. זאת אומרת, הם תמיד פינקו ודאגו של הממסד הדתי יהיו סמכויות ויהיו, ותהיה השפעה מאוד גדולה לחברה הסעודית. למשל, בכל מה שקשור לחינוך, לממסד הדתי היה עד לאחרונה מונופול מוחלט על התכנים, יש להם עדיין מונופול על מערכת המשפט. ואז מגיע מוחמד בן סלמן, אותו יורש יצר מפורסם, ומבין שבעצם אתה לא יכול לדבר על תהליך שבו המדינה מתנתקת מהנפט ומתחילה לפתח כלכלה מודרנית שמבוססת על הון אנושי, בזמן שתכני הלימוד הם כולם מבוססים בעצם על תכנים דתיים. ואז בעצם מתחילים להכניס כל מיני רפורמות בתוך מערכת החינוך. יחד עם זאת צריך להבין שהמדינות האלה במידה רבה מאוד היה להם נוח עם תכנים דתיים שלא בעצם נותנים לציבור כלים לחשוב. כי ברגע שבעצם מכניסים היום את מה שאנחנו קוראים לו לימודי ליבה, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, יחד עם הביקורת והיצירתיות גם יכולה לבוא ביקורת על השלטון, שזה דבר מאוד לא בריא. והנה עוד מלכוד. מצד אחד אנחנו לא רוצים את לימודי הדת, כי הם פוגעים באותן מטרות נעלות לפתח את הכלכלה, ליצוד לעבר מודרניזציה. מצד שני, באיזשהו אופן זה נוח לנו שהאזרחים לא חושבים, כי אז הם גם לא מבקרים אותנו יותר מדי. שאלה מה יקרה עם זה בהמשך.
אחד ההיבטים של השינוי הכלכלי הזה, אני מניחה, הוא אנשים, כי אם לא קונים אותם במוהר וצריך לעבוד, אז יש להן מוטיבציה, אני מניחה, יותר לצאת ולעבוד ולדאוג לעצמן.
נכון. מוחמד בן סלמן, אפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים, והוא באמת דמות בעייתית ומורכבת, אבל הוא שם לו ליד להכניס את אנשים בצורה מסיבית לשוק העבודה, ומאז שהוא התחיל בעצם את תפקידו, אנחנו רואים שתקרת זכוכית אחת אחרי השנייה נשברת בכל מה שקשור לשוק העבודה. זה לא אומר כאילו זה שמצבן הוא תו דרמטית, לא. בזמן שבעצם הוא הסיר חלק מהחסמים, עדיין נשים שהובילו את המאבק למען נשים, נמצאות בבתי הכלא וסובלות מיחס מחפיר, היום ונורא. אבל יחד עם זאת, מתקיים פה תהליך מאוד מעניין, שיותר ויותר נשים נכנסות למקומות עבודה שבעבר היו בגדר חלום. עכשיו, יש פה כמה חסמים, אפילו אובייקטיביים. אחד, המבנה, המקום שאליו הן מגיעות, למשל, צריך כניסות נפרדות. לא היו דברים כאלה. צריך לבנות חדרים מיוחדים שנשים תוכלנה להעניק. צריך שירותים נפרדים. אין את זה. כל השוק העבודה צריך גם להשתנות, אפילו ברמה הפיזית האדריכלית.
כי היה בניין שכל מי שעבד בו היה גבר?
גברים, אך ורק גברים, בוודאי. אנשים בדרך כלל עבדו במקומות מאוד סטרילים, הם היו מורות, או שהן היו אחיות באזורים שבהם באמת יש רק צוות רפואי נשי. בכלל, הן לא יצאו לעבוד. דרך אגב, אחת ההשלכות לזה שהן לא יצאו לעבוד, זה שיש בעיית השמנת יתר מאוד מאוד בולטת אצל נשים, כי הן לא יצאות לעבוד, הן לא יכולות להתאמן מחוץ לבית, הן לא יכולות בכלל להתאמן, זה היה דבר שאסור עד לאחרונה. אז הן פתאום יוצאות, ומה שמגלים, ואת זה גם ידע מוחמד בן סלמן, זה שיש להם הרבה יותר מוטיבציה, הן הרבה יותר משכילות, אפילו מבחינה מספרית, הן מבינות שזאת הדרך שלהן בעצם לפלס את המעמד שלהם בחברה הסעודית, ואז באופן ישיר ומובהק רואים עלייה דרמטית באחוזי הגירושים בחברה הסעודית שנשים מובילות, ואז מתחילים קמפיינים בעצם להבהיר שזה שאישה יוצאת לעבודה זה לא בהכרח אומר שהיא מתגרשת, כי יש חשש מאוד גדול של הגברים שהנה אישה יוצאת לעבודה ואז בעצם היא תתגרש. יש בעיה נוספת של רווקות, מספרים מאוד גדולים של רווקות, למשל בתחום של עריכת דין או של רופאות או של עיתונאים תזונאיות, כי גברים לא רוצים להתחתן איתן, נשים עצמאיות, הן חושבות, יש להם הרבה מאוד מגע עם גברים, וסיפור הרווקות והגירושים מאוד מטריד את החברה הסעודית. רק כדי לסבר את האוזן, היום מדברים על אחוזי גירושים בין ה-40-45%.
וואו, זה גבוה. זאת אומרת,
זה יותר מתל אביב, והגיל הנישואים עולה בעשור, זאת אומרת, אם פעם אחוז, רוב הנישואים היו מתרחשים באזורי גיל ה-20, כי זה נישואים שהתבססו על שידוכים, היום הרבה מאוד מהגברים והנשים הסעודיות רוצים לבחור לבד את בני זוג שלהם, רוצים לממש את הקריירה שלהם, הרבה מהנשים הסעודיות לומדות בחול, לא רוצות לחזור חזרה לסעודיה, לא מתחתנות עם סעודים, או שמתחתנות עם סעודים ונשארות באירופה, ולכן היום גיל הנישואים הממוצע הוא באזור ה-30, ויהיה מעניין לראות מה תהיה ההשלכה הדמוגרפית של זה, כי אישה שמתחילה ללדת בגיל 30, זה לא אישה שמתחילה ללדת בגיל 20.
כן, גם כמה, מה המספר הילדים הממוצע שם לאישה?
שאלה מצוינת, אין להם בעצם מפה דמוגרפית, אבל את רואה את השינויים, אני אתן לך אפילו דוגמה, מוחמד בן סלמן נשוי רק לאישה אחת, וזו תופעה שתלך ותגדל, כי הצעירים הסעודים עיניהם למערב, הם חיים בין 5-7 שעות בממוצע ברשתות החברתיות, הם רואים את גל גדות, הם שומעים מוזיקה מערבית, הם רואים סרטים מערביים, הם לא חיים בהכרח את אותה תרבות של פעם. סתם כדוגמה, לפני פחות משנה פתחו סוף סוף בתי קולנוע בסעודיה. הסרט שחנך את העידן החדש בסעודיה לא היה סרט לבנוני או מצרי או סעודי, הוא היה הסרט הכי אמריקאי שאפשר, הפנתר השחור. זאת אומרת, הפנים שלהם למערב, ולכן ברגע שהם בעצם חיים את המערב, הם גם לא רוצים להתחתן עם עוד נשים. שלא לדבר על זה שזה סיפור כלכלי מאוד מאוד מורכב, לממן משפחה כל כך גדולה, זה לא דבר פשוט.
אמר קודם שאנשים הסעודיות מאוד משכילות, מה הן לומדות בעיקר?
תראי, זה נורא נורא תלוי איפה. בעיקרון, כשהן לומדות במערב, הן לומדות הכל, ממש הכל. אני קראתי מאמר מאוד מעניין שיש היום צמיחה באחוז המהנדסות. הן לומדות גם רפואה. עכשיו גם מדברים על זה שיפתחו בקרוב בית ספר לטיסה בסעודיה, כי יש את הטייסת הראשונה בסעודיה, שאומנם היא לא למדה טיסה בסעודיה, למדה את זה בירדן, אבל היא טייסת של אחד הנסיכים הכי מפורסמים בסעודיה, ווליד בן טלאל. דרך אגב, אותו ווליד בן טלאל,
היה שותף של תשובה בפלאזה בניו יורק.
הוא עשיר מאוד, הוא פמיניסט גדול, הוא עושה עבודה פילנטרופית מדהימה בכל מה שקשור לנשים, והוא גם ישב בכלא 3 חודשים, כשמוחמד בן סלמן החליט שהוא נלחם בשחיתות, והוא נלחם גם בתוך האחים שלו, בתוך בית המלוכה, והושיב את אותו ווליד בן טלאל 3 חודשים במלון, עד שהוא יחזיר את כספו למדינה.
האנשים הסעודיות שדיברת עליהם, יוצא לך לפגוש אותם פנים אל פנים, כן, ברשתות החברתיות?
אני פוגשת אותם לא מעט, אבל אני חייבת לציין שאני פוגשת פלח די ספציפי, משום שאנשים שמגיעות בדרך כלל לאירופה, אנשים שקודם כל האבא שלהם הסכים לזה שהם ילמדו שם, זאת אומרת, הן מגיעות ממשפחה יחסית ליברלית, זה לא קורה בכל המשפחות. שנית, הן הרבה יותר עצמאיות, הן גרות שם די הרבה שנים. יש לי חברה שהיא זמרת, היא חיה בלוס אנג'לס, אתה תראה את העטיפה של התקליט שלה, בחיים לא היית מעלה על דעתך שמדובר בבחורה סעודית. כשאני נפגש איתם, הן לבושות בצורה הכי מערבית שאפשר, עם מותגים הרבה יותר שווים ממה שאני אי פעם אוכל להרשות לעצמי. הן מקסימות, הן שובות לב, הן מאוד דעתניות, אבל לצד אותן נשים ליברליות, יש לא מעט נשים סעודיות שמאוד כועסות על התהליך הזה. והן מרגישות שהמערב בא וכופה עליהן את אותן נורמות ליברליות, והמערב, דרך אגב, בשיתוף פעולה עם אותן נשים סעודיות ליברליות. וכששאלתי את חברה שלי, תגידי, איך אתם מתנהלים מול הנשים הסעודיות האלה, שבסופו של דבר מרגישות מאוימות, מרגישות שהקרקע רועדת מתחת הרגליהן, והן רוצות לשמר את אותו אורח חיים מוסלמי. אז אותה חברה שלי אמרה, אנחנו לא נלחמים בהן, אנחנו רק רוצים להסביר להן שצריך להיות מנעד, שכל אישה יכולה לבחור את הדרך שהיא רוצה, ולכן הן לא צריכות להרגיש מאוימות בגללנו. דרך אגב, יש מקרים מעניינים שבהם, יש את מה שנקרא מועצת השורה בסעודיה, שזה כאילו סוג של פרלמנט די חסר סמכויות, כשהמלך עבדאללה, המלך הקודם, החליט שהוא משריין שליש מהמקומות שם לנשים. אז לפעמים אותן נשים מקדמות באמת חוקים פרו-נשיים, אבל לפעמים דווקא אותן נשים עושות תהליכים נורא מעצבנים. למשל, הייתה שדרנית סעודית שהופיעה בלי החיג'אב, בלי אותה רעלה, אז הוציאו תקנה בפרלמנט שמחייבת השדרניות להופיע עם חיג'אב. זאת הייתה יוזמה של אישה סעודית שנמצאת בתוך הפרלמנט. אז אי אפשר לראות את כל הנשים הסעודיות כמקשה אחת, כולן ליברליות, כולן רוצות להשתחרר מעולו של הגבר. לא, חלקן מאוד מאוד מרוצות עם המצב הזה ורוצות אפילו להמשיך ולשמר אותו.
אז בשלב הזה הגיע הזמן לדבר על השם ששב וחוזר בשיחה שלנו עם יערי, מוחמד בן סלמן, או כפי שמכנים אותו בעולם, MBS.
הוא אדם שהגיע משום מקום. סעודיה בעצם הצליחה לשרוד הרבה מאוד תהפוכות בזכות בית מלוכה מאוד מאוד יציב. שבית המלוכה הזה הוא סדר גודל של אלפי, עשרות אלפי אנשים. ובעצם בכל השנים האלה היו הרבה מאוד מאבקים פנימיים בתוך בית המלוכה, אבל מה שחיזק אותם לאורך השנים, זה שאת כל הכביסה המלוכלכת הם השאירו בפנים. וכל מלך ידע לתת סמכויות ותפקידים לאגף המתחרה שלו. ונוצר איזון מאוד מאוד בריא ונכון. מה שקרה מינואר 2015 זה שכל אותם קודי התנהגות נשברו. המלך סלמן, שהוא המלך הנוכחי, שמתפקד בעצם מינואר 2015 בתפקיד, הוא מלך שהוכשר לתפקיד שלו עוד לפני מותו של המלך עבדאללה הקודם. אבל יחד עם מינויו גם מונו עוד שני יורשי עצר, את שניהם הוא העיף ומינה במקומם את בנו, דבר שלא נעשה בתולדות הממלכה הסעודית. ולא סתם את הבן שלו, הוא שבר פה עוד קוד התנהגות מאוד מאוד חשוב, הוא בעצם מינה אדם צעיר מאוד וחסר כל ניסיון במערכות הפוליטיות. צריך להבין שכל המלכים בסעודיה וכל יורשי העשר תמיד היו אנשים שתפקדו בתפקידים מאוד מאוד בכירים, כדי שכשהם יגיעו להיות מלכים, יהיה להם באמת את הניסיון המתאים, ולכן הם גם מגיעים למלוכה בשלבים מאוד מאוחרים של החיים שלהם. המלך סלמן מונה לתפקידו כשהוא היה בן 82, אדם חולה מאוד, יש הרבה שאלות עד כמה הוא בריא נפשית ופיזית, ופתאום הוא מנה את בנו, יורש העצר מוחמד בן סלמן, אז הוא היה בן 31, ללא כל ניסיון פוליטי, חוץ מאולי להיות היועץ של הבן, של האבא שלו, והבן אדם הזה כמו ספוג, סופח אליו עוד ועוד 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 סמכויות, והוא הופך להיות בעצם מדינה אחת בפני עצמה, מדינה בתוך מדינה, מעורר הרבה מאוד ביקורת, גם מתוך בית המלוכה, וגם מצד גורמים אזרחים בתוך סעודיה, ששואלים מי זה הבן אדם הזה, למה הוא לוקח כאלה החלטות דרמטיות בענף של רגע אחד, כמו המלחמה בתימן, כמו הכרזה לסכסוך עם קטר, כל ההחלטות האלה יש לה השלכות באמת מרחיקות לכת, גם על אזרחים וגם על הזירה האזורית, ולא בטוח שהאדם הזה מסוגל לקבל את ההחלטות האלה, ושלא לדבר על זה שהמערב מצד אחד הכתיר אותו כדבר הנכון לסעודיה, ומהר מאוד, כמו שהוא הכתיר אותו מהר, ככה הוא בעצם מדיח אותו, במיוחד אחרי פרשת אותו עיתונאי סעודי, שבעצם פוצץ את אותו בלון שמוחמד בן סלמן ניפח וניפח, אותו בלון של התדמית החדשה של סעודיה. אל תאמינו למה שראיתם פעם על סעודיה, הנה סעודיה החדשה, וזה עבד לו לא רע במשך שנתיים, עד בעצם לאוקטובר השנה.
רגע, תגידי את השם של העיתונאי, כי תמיד...
חשוג'גי, ג'מאל חשוג'גי, גם סיפור בפני עצמו.
זהו. תגידי משהו, כשאת מדברת על ההיקסמות וההתפקחות, את אישית גם...
מאוד, מאוד. אני חושבת שגם אני, כמו שאר אנשים במערב, עברו תהליך התפקחות. כשאני ראיתי את הצעדים הראשונים שהוא עשה, אני אמרתי, הנה המשיח. ככה נראה המשיח בסעודיה. הוא בעצם הביא להמונים את כל מה שהם ביקשו כל כך הרבה שנים. זאת מדינה שהייתה סגורה ומסוגרת. אסור היה לך לנשום, כי אולי נשימה יכולה להיקשר לאקט לא אסלאמי. זאת אומרת, אין תרבות, אין מופעים, אין מוזיקה, אין הצגות. כל הזמן רק מקשיחים ומקשיחים את הדרישות הדתיות, והציבור הלך ונחנק. וצריך להבין, סעודיה זאת מדינה ששני שליש מהאזרחים שלה הם מתחת לגיל 30. חצי מהאוכלוסייה מתחת לגיל 25. היא לא מדברת בשפה הזו של הנוקשות הדתית. ובתקופה של פחות משנה, הוא פתח ופתח ופתח, והביא להם מופעי תרבות, והביא להם בעצם כל מיני אירועים שבהם גברים ונשים יכלו להיות ביחד, ופתח את שוק העבודה עבור אנשים. אבל יחד עם זאת, הוא קיבל באמת החלטות, כמו שציינו קודם, שהן מאוד 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 בעייתיות. ולרצוח עיתונאי שכותב בעיתון השני בחשיבותו בארצות הברית, אין צעד יותר מטומטם מזה. זאת אומרת, זה באמת צעד שאין מאחוריו שום היגיון, לא ברמה הפנימית ולא ברמה האזורית הבינלאומית. ולכן אני חושבת שמוחמד בן סלמן, שהיה יכול להגיע מאוד מאוד רחוק, פגע בלגיטימיות שלו גם בתוך הציבור הסעודית וגם במערב, בזכות אותן החלטות שאנחנו משלמים עליהם מחיר מאוד מאוד יקר, בוודאי האזרחים הסעודים.
אם להוסיף, כלומר אמרת שזה צעד טיפשי וכולי, גם צעד מאוד אכזרי, או שזה ככה תמיד...
אכזריות זה לא משהו שעזר לסעודיה, זאת מדינה שמוציאה להורג למעלה מ-180 איש בשנה, אנחנו קצת שוכחים את זה.
באיזה עילות?
כל עילה אפשרית, זה בעיקר בשנים האחרונות זה טרור. אבל גם, את יודעת, טרור זה מושג מאוד אמורפי, את יכולה להלביש על הדבר הזה הרבה מאוד דברים.
כלומר גם רוצח גנב יכול...
פחות, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה על הסיפור הזה.
נשים בוגדות?
שוב, זה אולי משהו שהיה נכון בעבר, אני לא חושבת שהיום הם היו מעזים לרצוח נשים, אבל הם מתעללים בהם יפה מאוד בבתי הכלא, אין שום בעיה עם זה, ואנחנו מכירים לא מעט סיפורים על הדבר הזה. לשמחתנו, הרשתות החברתיות משמשות כלי מאוד מאוד חשוב בהעברת האינפורמציה על הנשים האלה. יש סיפור טרגי של אדם שבעצם יושב, היה אמור לשבת 10 שנים בכלא, רק בגלל שהוא ניסה לקדם איזה שהן רפורמות ליברליות, וזה סיפור שבעצם הגיע לתקשורת המערבית, ולמרות הלחץ שהופעל, עדיין האדם הזה יושב בכלא הסעודי וסובל, שלא לדבר שוב על אותן נשים שהזכרנו קודם, שבזמן שהן יושבות בכלא, אותן מטרות שהם הציבו כבר התממשו, ועדיין לא משחררים אותן מהכלא. אז צריך לזכור, סעודיה זאת מדינה מאוד מאוד אכזרית, היא תמשיך להיות כזאת הרבה מאוד שנים, אבל שוב, היא נורא מבלבלת אותנו, והבעיה שלנו כמערבים, זה שאנחנו נורא מנסים להכניס אותם לקטגוריות, לדחוף אותם למגירה שנוח לנו. סעודיה זאת מדינה טובה או רעה, שמרנית או חדשנית, מוחמד בן סלמן טוב או רע ליהודים. ואני רק רוצה להזכיר לכם שישראל ניצבה בצורה הכי חד משמעית לטובת סעודיה, אחרי הסיפור של אותו רצח עיתונאי, והעבירה מעל לכל במה אפשרית, אנחנו מאוד מצטערים על הרצח הזה, אבל היציבות הסעודית יותר חשובה לנו מהכל. זאת אומרת, המערב אולי קצת לא נוח לו ברמה המצפונית, אבל כשזה מגיע לאינטרסים כלכליים, או אינטרסים ביטחוניים, זכויות האדם יכולות לחכות.
אז בואי נעבור פה לאינטרסים הישראלים, כי זה נראה שבמאבק כוחות המזרח תיכוני, ישראל, גם אם אין קשרים פורמליים וכולי, כן בצד הסעודי.
נכון.
כן מנסה לחזק אותו.
מדינת ישראל כאג'נדה, כאסטרטגיה, מאז ומעולם אמרה, אני רוצה לקשור קשרים עם מדינות ערביות וכמה שיותר. ובמסגרת הזו, זה לפעמים יצליח יותר, לפעמים יצליח פחות. בשנים האחרונות אנחנו רואים באמת שינוי מאוד מעניין סביב מדינות המפרץ, במיוחד סביב סעודיה, שזאת הייתה מדינה שאומנם לא נלחמה מול ישראל, אבל בוודאי הייתה בחוד החנית בתמיכה שלה במאבק הפלסטיני ונגד ישראל כישות ציונית, כמי שבעצם כובשת את השטחים הפלסטיניים. מה שקרה מאז 2011, האביב הערבי, זה שאיראן, מדינה שיעית, לא ערבית, הגדילה את האחיזה שלה במדינות ערביות, הרערה בעצם את המבנה המאוד שברירי מלכתחילה במזרח התיכון, ובעצם סעודיה גילתה שבתוך התזזיות המזרח תיכונית הזו, האיום האיראני גדל, ואין לסעודיה שום מענה מול זה. שבעבר יכלה להישען על התמיכה של ארצות הברית, אבל בארצות הברית לא היה בעצם מי שייתן לה את אותה אוזן קשבת, אובמה העדיף להפיל את אותה שטרים רודניים, הוא בעט את מובארק מכל המדרגות, והעביר מסר מאוד מאוד ברור לישראל ולסעודיה, בני ברית זה דבר נחמד, עד שזה מתנגש באינטרסים שלי, או באינטרסים שלי כפי שאני מבין אותם בהקשר המדינתי, שלא לדבר על הסכם הגרעין עם איראן, זה דבר ששבר לחלוטין את הסעודים, הסכם שנרקם מאחורי גבם, אותו שרץ אולטימטיבי מבחינת סעודיה, הפך להיות בעצם גורם לגיטימי, קשיר, שיושב לשולחן המסע ומתן, ואת סעודיה שבר סופית, ואז שהיא מסתכלת על הזירה העולמית, היא מבינה שיש רק מדינה אחת, שיש לה גם יכולות וגם כוונות ללחום באיראן, ולמרבה הצער זו דווקא ישראל, שלא לדבר על זה, שמעבר להיבט האסטרטגי, ישראל גם מהווה מודל לחיקוי במובנים הכלכליים, זאת מדינה שבנויה על הון אנושי, אין לה הרבה משאבים, ולכן כשסעודיה בעצם רוצה לשנות את הכלכלה שלה, להיות תלויה פחות בנפט ויותר מבוססת על הון האנושי, ישראל היא בוודאי דוגמה טובה. ולכן היחסים הם דו-סיטריים. ישראל רוצה להגדיל את האחיזה שלה בקרב מדינות המפרץ, ומדינות המפרץ, במיוחד סעודיה, רוצות את הקשרים עם ישראל על הרקע האסטרטגי, וגם במידה מסוימת על הרקע הכלכלי. עכשיו, צריך להגיד פה עוד משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו באמת שומעים על שיתופי פעולה שאנחנו לא באמת יודעים את ההיקף שלהם ואת התוכן שלהם, וצריך להיות מאוד מזהירים בעניין הזה. אבל צריך גם להגיד שהפוטנציאל הגדול מבחינת ישראל נמצא בזירה הכלכלית. כי בעצם באופן רשמי סעודיה לא מוכנה לפתוח את השוק שלה, לא לחברות ישראליות ולא לתוצרת ישראלית, עד שלא יהיה איזשהו שינוי בזירה הישראלית-פלסטינית. עכשיו השאלה היא באמת מהו אותו שינוי, מהי אותה פריצה דרך מיוחלת, סביר להניח שסעודיה הורידה את הרף שלה, זאת אומרת אם פעם היא התנתה את היחסים עם ישראל בסיכום או בהסכם כולל של ישראל והפלסטינים, היום היא מדברת על איזושהי התקדמות במסע ומתן. אם ההתקדמות הזאת במסע ומתן תוביל לזה שסעודיה תסיר את החסמים הכלכליים שלה בפני תוצרת ישראלית וחברות ישראליות, זה יכול לשנות באופן דרמטי את הכלכלה הישראלית, יזרמו לפה מיליארדי שקלים, לא רק בגלל השוק הסעודי, אלא גם בגלל עוד שווקים במדינות ערב שיפתחו, כי אם סעודיה פותחת את השערים שלה לישראל, גם מדינות ערביות אחרות יכולות לעשות את זה. והשאלה הגדולה, שוב, מה המחיר שידרש מישראל כדי שהדבר הזה יקרה? וזה בהחלט אירוע מאוד מאוד חשוב עבור ישראל.
בואי נחלום רגע, מה אפשר לעשות? איזה דברים ישראל יכולה לעשות בסעודיה?
אז יש אין סוף דברים שישראל יכולה להציע, אם כי שוב, היא מתחרה עם שווקים מאוד מאוד גדולים. זה לא שאנחנו בהכל יש לנו יתרון יחסי, וסעודיה רק יושבת ומחכה עלינו. אבל אין ספק שבכל מה שקשור לחקלאות מדברית, לרפואה, סייבר, לכל מה שקשור להכשרת כוח אדם מקומי, לבנות למשל חברות הייטק. אנחנו מדברים אפילו על כל מה שקשור להתפלת מים, כל מיני פטנטים, אנרגיה סולארית. אז ישראל אומנם לא יכולה לבנות שדות סולאריים, אבל יש לה כל מיני פטנטים שיכולים למשל לנקות את האבק שמצטבר על הפאנלים הסולאריים. זאת אומרת, יש לו מעט פטנטים ורעיונות שחברות סטארט-אפ ובכלל חברות נוספות ישראליות יכולות להציע לשוק הסעודי, אבל כיום בעצם, למעט מקרים ייחודיים, לא שווה לסעודיה לקחת את הסיכון הזה שקשור בקשרים כלכליים עם חברות ישראליות, כי בסופו של דבר זה כן מעורר את זעמם שלא מעט גורמים בתוך סעודיה.
יכול להיות שיש פה גם משהו שהוא משחק קצת מסוכן מבחינתנו, כי נגיד אם נסתכל על זה בפריזמה אמריקאית, היה עכשיו את הסיפור של שניסו לסחוט את ג'ף בזוס, הבעלים של אמזון, ואחת הטענות היא שזה מין פריצה של גורמים סעודיים, או איזשהו מהלך בשיתוף הסעודים שכעסו על הסיקור של הוושינגטון פוסט, והוא הרי גם הבעלים של וושינגטון פוסט, שהוא מסקר אותם באופן שלילי, בגלל שהם רצחו עיתונאי שלו, ופתאום סעודיה, האמת שכבר כמה זמן, מאז 9-11, מצטיירת באופן שלילי בארצות הברית, ושאלה אם אנחנו, הקשר שלנו עם מוחמד בן סלמן, וממשל טראמפ וסעודיה ביחד, יכול להצטייר כאיזה משהו שלילי מבחינתנו דווקא.
שני דברים מעניינים, אחד בהקשר האמריקאי-ישראלי-סעודי, במשך הרבה מאוד שנים, ארצות הברית ניסתה לקרב בין ישראל לבין מדינות המפרץ, זה לא הצליח לה. באופן אירוני, דווקא מדיניות ההתנתקות מהמזרח התיכון של ארצות הברית, היא זו שהובילה להתקרבות בין סעודיה לישראל. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, השאלה היא תמיד מה האלטרנטיבה. שואלים אותי, מה יקרה אם מוחמד בן סלמן ירצח מחר? לא יודעת מה יקרה. זה לא שיש עכשיו מישהו אחר שמחכה לנו. זה גם תהיה טעות פטלית מצד ישראל אם היא תבדוק עוד אופציות עם האופוזיציה הסעודית. לא שיש כזו ולא שהיא מגובשת ומוגדרת. אין לנו ברירה. זה סיכון שאנחנו צריכים לקחת. אנחנו ראינו מה קרה אז עם טורקיה, וזה נגמר בסופו של דבר בסוג של מחיר לא פשוט עבור ישראל, אבל זה מה שאנחנו יודעים כיום לעשות. כי אם אין אלטרנטיבה, אתה חייב לשחק במגרש שאתה מכיר. וכיום סעודיה היא מדינה שיש לה הרבה מאוד אינטרסים מישראל. Having said that, וזה חשוב מאוד להגיד את זה, יש איזושהי תחושה, לדעתי, של שעננות בישראל. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בונים על ההיבט האיראני. יש את האיום האיראני, זה מה שבעצם מזים את היחסים בין ישראל לבין סעודיה. יכול בהחלט להיות, והיום זה נראה לנו סוג של תסריט הזוי, שתהיה איזושהי הסדרה בין איראן לבין סעודיה בזירות הקונפליקטואליות ביניהן, בתימן, בסוריה. ולמה שההסדרה הזאת תגיע? כי המחיר, אפילו הכלכלי, ששתי המדינות האלה משלמות על המלחמה ביניהן, הופך להיות קשה מנשוא, והאזרחים מתמרמרים על זה. אז אם באמת יהיה איזושהי הסדרה ביניהן, יכול בהחלט להיות שהבסיס הזה שישראל וסעודיה כל הזמן בונות עליו, הוא יצטמצם. ולכן אני חושבת שישראל צריכה לחשוב איך היא יכולה להגדיל את הבסיס שלה לשיתופי פעולה עם מדינות המפרץ, ולא רק להתבסס על האויב האיראני, וזאת שאלה מורכבת, אבל צריך לתת עליה את הדעת, כי אחרת אנחנו נבזבז פה באמת הזדמנות היסטורית.
אז תגידי, לסיום ככה, כמישהי שחוקרת את התחום הזה כבר 15 שנה לפחות, כל המעקב הזה, אחרי אינטרסים גיאופוליטיים, ישראל, סעודיה, איראן וכו', והמאבקי השלטון שם בתוך סעודיה, משהו שנותן לך ראיית עולם יותר מפוקחת, ריאליסטית, מבינה את העולם מזהה את האינטרסים שמושלים בעולמנו?
להפך, אני אגיד לך משהו אחר לגמרי, אני מזהה הרבה יותר אנושיות. כי, וזה משהו שאני מנסה תמיד להעביר לסטודנטים שלי, אני מראה להם הרבה מאוד כתבות אקטואלית, ואני מראה להם, תשימו לב, הם בסוף מתעסקים באותן בעיות כמו שלנו. יוקר מחיה, אפליית נשים, אלימות במשפחה, בעיות סמים, תאונות דרכים, ובאותה מידה הם גם רוצים בדיוק את הדברים שאנחנו רוצים. הם רוצים שיהיה להם כיף, הם רוצים תרבות, והם רוצים אורח חיים נינוח, והם רוצים שבעצם יהיה להם value for money. ודווקא בממדים האלה אתה רואה עד כמה שנאה זה דבר שהוא אוכל אותנו מבפנים, עד כמה לשל הפליטים יש תפקיד אכזרי בליבוי השנאה הזאת, וכמה יש פה עצם פוטנציאל לשיח, לא בין מדינות, אלא בין אזרחים, ברגע שאנחנו נכיר אותם, ונבין אותם, ונלמד אותם, יהיה בסוף שיח. עכשיו, זה לא שאני אומרת שהשלום במזרח התיכון מחכה לנו פה מאחורי הדלת, אבל אנחנו לא נראה אותם כקולקטיב. תמיד שואלים אותי, מה דעת הקהל בסעודיה? אני לא יודעת מה זה דעת הקהל בישראל, אז אני גם לא יודעת מה זה דעת הקהל בסעודיה. זה 32 מיליון איש לפחות, של כל אחד מהם יש דעות שונות ומחשבות שונות ורגשות שונים. בואו נכיר אותם, בואו נלמד אותם, ואז משם נצמח הלאה. ולא כל היום לדבר במין משקפיים של שנאה ואויבים, ואיזה עולם דיכוטומי של טובים ורעים. די, נמאס, נמאס עם זה. אנחנו שילמנו מחיר כל כך יקר על השנאה הזאת, חבל.
תודה רבה.
בשמחה.
תודה רבה.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם מיכל יערי. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על הקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, עורך האחראי. בתחילת הפרק, אגב, שמענו כמובן קטעים מהטריילר של הפנתר השחור. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. נפגש בשבוע הבא.